טוב, אני רגיש ששמואל, אני לא יודע. אני לא יודע, זה חלק מהשיעורים, הוא לא עושה לי, אני לא מתחיל לדבר. אנחנו בסימן רש עין א', סעיף י'. הרבה דברים מעניינים יש פה בסימן הזה. פה אומר השולחן ערוך, מקדש על כוס מלא יין שלא יהיה פגום, וטעון כל מה שטעון כוס של ברכת המזון. סעיף י', רש עין א', סעיף י', י', למדנו ברוך השם אחד אחרי השני פה. רש עין א', י'. שלום עליכם. רשע עין א' י'. מקדש על כוס מלא יין שלא יהיה פגום, וטעון כל מה שטעון כוס של ברכת המזון. כן, הלכה קצרה, אבל יש בה הרבה דברים חשובים. דבר ראשון, צריך כוס מלא. למה כוס מלא? הכל פה קצר, כי הסימן הזה בונים על זה שלמדו סימן קופי ג'. זאת אומרת, אם הגעת לרשע עין א', למדת לפי הסדר. סימן קופי ג' יש הלכות של כוס של ברכה. כוס של ברכת המזון, הלכות לא כך שכיחות, משום שבעצם אנחנו פוסקים שהיא לא חובה. וישנן שלוש שיטות לגבי כוס של ברכת המזון. שהיא אף פעם לא חובה, שהיא תמיד חובה, ושהיא חובה רק בזימון, בשלושה. היום יש כאלה שעשו שיטה חדשה, שכשעושים זימון בעשרה, אז, אבל אין לזה מקור לדבר הזה. כנראה שאנחנו סוברים שעיקר הדין הוא שכוס היא אף פעם לא חובה. עכשיו, כיוון שהיא אף פעם לא חובה, אז ההלכות של כוס בקר המזון הן לא כל כך, ההלכות של כוס בקר המזון לא כל כך ידועות. אבל יש נגזר מהלכות כוס בקר המזון כמה וכמה הלכות לגבי כוס קידוש. הלכה ראשונה, כוס מלא. למה כוס מלא? תראו את המשנה ברורה, סעיף קטן מ"ב, כוס של קידוש והבדלה, ובכלל שאר כוס של ברכה, זה צריך שיהיה מלא. זה משלמות המצווה שהכוס תהיה מלאה. אם איננו מלא, ואין לו כוס אחר להראות בתוכו, מותר לקדש עליו, כיוון שיש שיעור רביעית ביין שבתוכו. זאת אומרת, רוב ההלכות של כוס של ברכה הם רק לכתחילה, או שבשעת הפסק אפשר אחרת, הם לא מעכבים. אז אם, זה דבר שקורה הרבה. אותו דבר, זה אותו עיקרון. כל כוס של מצווה צריכות להיות בתהלכות של כוס של ברכה. בעצם כוס של ברכת המזון עומדים לכל כוסות המצווה. כוס של קידוש, כוס של ארבע כוסות, כוס של ברכת הקידושין והאירוסין, מחר פה. ברכת הקידושין והנישואין, כל הכוסות הללו יש להם אותן הלכות. מלא, זו הלכה ראשונה.
אבל לא שיעלה על
כוסה. או, להפך. בעצם כתוב שלא יעלה על גדותיו. בדיוק. נכון, בדיוק. רק בכוס של הבדלה יש מנה כזה, וגם עליו יש צורים. כן טוב, לא טוב, סימן ברכה. אבל סתם ככה, זה לא כבוד הברכה, אתה לא יכול להתרכז. אם כוס נשפח, אתה לא יכול להתרכז. לכן כוס מלאה לא טוב, זה לא צריך בטן. היה הרב שלמה זמר ברזצה להוכיח שאפילו לא צריך להיות מלא עד למעלה בלי בטן, כי הגמרא אומרת שלבית שמאי ניצוצות לא שכיחה. זאת אומרת, לא חוששים שכשאדם מחזיק את הכוס, אז ייפול לו. עכשיו, אם הכוס היא מלאה עד השפה, זה כן שכיח. כל תזוזה של היד היא גורמת ל... לכן, ראשון, זה אני אומר שמלא זה הכוונה עם טיפה רווח, זאת אומרת, להשאיר טיפה למעלה שהוא לא מלא, כדי שאתה תוכל להחזיק את הכוס בביטחון. לא צריך להחזיק את הכוס באימא. זה המלא. אבל אם זה לא מלא, עכשיו עוד הלכה שלא יהיה פגום. הפגום, עוד נעסוק בנושא של פגום. פגום הכוונה שלא שתו עליו. טוב, נראית המשנה בו עסקת עם ג' שלא יהיה פגום, היינו שאם שתה אחד מנו פגמו ואין לקדש עליו, היין לעצמן קוף פי ב' שם מבוא הפריט הדין לקוס פגום, היין שם סיף זין, שתה את חג שאין לו קוס אחר, אין לו יצא את הקן הקוס, מברכים על קוס פגום. היין זה של אברהם, לבדגוש לילה, אפשר שתה ותה לקדש על הפת. בסדר? לא. אם שתו ואוספנו לקוס, זה כבר לא פגום. לבקבוק, יש הלכות אחרות, כל זה יגבר בהמשך. יש הלכה מאוד מעשית מזה, יש הלכה מאוד מעשית מזה שכאשר אנחנו מקדשים, נותנים לכולם לשתות, אז האם שותים מכוס פגום, כולם, איך עושים את זה שכולם לא ישתו מכוס פגום, קנים זאת לכוסיות, אבל זה בסימן הבא. נוגע או שותה? נוגע זה לא פוגם אף פעם. נוגע זה לא פוגם. מה? כן, זו השאלה. הרי לכאורה מוציא אותם מדי חובה. אז אם הם רוצים לשתות מהיין, לכאורה כל הטעם זה שהם רוצים בעצמם, כאילו גם הם קידשו בעצמם. אבל האם יש משמעות בכלל לזה שהם שתואמים מכוס פגומה? זהו, ויש להם לשתות מכוס של ברכה. המנהג, משה, המנהג של אבא שלך, אני חותם לך, עד שאתה אמרת לו, זה לא בסדר. המנהג היה שלפני שהוא היה שותה, הוא היה שופך לכוס אחרת. מה? או אפילו לפני השתייה לכל הכוסיות, וזה מנהג טוב מאוד, כך כולם שותים, לא מפגום. שופך. כן, אבל הבנים הולכים לישיבות, אומרים, זה הפסק. הפסק. הבנים אומרים, זה הפסק. אבל זה לא הפסק. כך גם אבא שלי עושה. יש איזה שער ציון קטן, בסימן הבא נראה את זה. זה עוד... מה? זהו, אז אני אומר, עוד נדבר על הדבר הזה, זה הלכה הכי מעשית פה בנושא של... הפגום הוא היום לא שכיח כל כך, לא כל כך מצוי. לגבי... יש בעיה גדולה לגבי פגימה של כוס, כמו שאמרתי מקודם, כל הכוסות שברכה צריך שלא יהיה פגום. עכשיו, לגבי הכוס של הברית מילה, גם ברית מילה זה כוס של ברכה. ואת רוב הפוסקים אפילו בתשעת הימים שותים מהכוס של היין, יש כאלה שם מקלים שלא, אבל הרבה כן שותים מהכוס של היין, למרות שבתשעת הימים לא שותים יין, אבל זה כוס של ברכה. עכשיו, הייתה מחלוקת עתיקה בין הרב קוק לבין הרב פרנק, שבניין ירושלים הישן של האשכנזים היה שהיו מברכים על הכוס בברית מילה, אחר כך אומרים, ברוך אתה השם, קורא את הברית, לא היו שותים מהיין. אומרים, אלוקינו ואלוקינו ואלוקינו, קיים את הילד הזה, אביו ולימו, ואחרי שנותנים את השם, היו שותים. זה המנהג הוותיק. והרב קוק שינה את זה בירושלים. ככה הרב פרנק אומר, שכשהרב קוק הגיע לירושלים, הוא שינה את זה למנהג שאנחנו מכירים היום, שאחרי קורא את הברית, שותים. עכשיו, יש לזה מחלוקת ישנה, הטור אומר שלא צריך, לא לשתות, לא צריך לשתות, ויש הרבה מקומות שלא צריך לשתות. אז תמיד אומרים, מה אכפת לך, תשתה. מה הפסדת? אבל אני אומר, שאם אתה אומר ברוך אתה השם, קורא את הברית ושותה, אחר כך כשאתה אומר אלוקינו ואלוקינו קיים את הילד הזה לאביו ולאמו, אתה מחזיק את הכוס ואתה אומר שירה על כוס פגום. אז זה בעיה. אמר? לא חובה. זה לא חובה, זה נכון. ואתה יכול להגיד שהעיקר זה בעצם הברכה, ולהגיד אלוקינו ואלוקינו ואלוקינו לקרוא בשם, זה בעצם לא צריך כוס. למה אתה מחזיק את הכוס אחרי זה? למעשה אתה מחזיק את הכוס, למה אתה מחזיק את הכוס? תן להם מישהו אחר שאוכל להתרכז. אבל יותר נראה לי שזה חלק, הרי כל העניין זה לומר שירה על היין. זה מתוך שמחה, לקדש תוך שמחה ולקרוא את השם מתוך שמחה. מי שעושה מנהג של הרב קוק, שהוא מנהג כמעט את זה כולם, בעצם הוא פגם את הכוס. שאמרו לי דבר יפה על הרב ליכטנשטיין מהגוש, שהוא שותה, הם מוזגים לו שוב פעם כדי לתקן את הפגימה, ואז אומר לו, כן, אני מקווה. אתה לא, אמרו לי שאומר את זה בשם הרב סולובייצ'יק. יופי של מנהג. מה? למה לא כולם עושים זה? כן. ואני אומר, כיוון שהיות ומנהג... נכון, זה לא אותה כוס. אתה צודק. עדיין זה לא אותה כוס. אבל היות ומנהג אבותינו בלתי מפוקפק, אני אומר אבותינו, את מנהג יהודי צפון אפריקה כולם, שהיו אומרים, לא היו שותים. זה כמו כל המנהגים שבקלות דעת מחליפים אותם, מה אכפת לך, תשתה. אז כמו כל המנהגים שבקלות דעת מחליפים אותם, מה אכפת לך, זה אז גם יתבטל. אני לא שותה. ואני אומר שירה ליין, אלא מה יגידו, זה הרב הזה המארץ. נכון? הרי אתה אומר, ברוך אתה השם, קורא את הברית, תשתה, תשתה מהן. תגידו, זה אמר. אז אם אני מקום שאני בא לבית, אז אני לא שותה. אבל אם זה מקום שחצי מהאולם יתקומם עליו, ויגיד לי, זה הגיע אחד מזרחי, הם לא יודעים את ההסרחות פשוטות, הם לא יודעים, אז אני תובל את אצבעי בכוס. תובל את אצבעי בכוס, אתה הזכר בשביל מה, תובל את אצבעי בכוס ושותה, ככה אני לא פוגם את ה... את היין, לא יודע אם אחר כך ישתו אחרים, אבל אני תובד את זה, אני תובד את זה בקוש ושותה, אחר כך אני אומר לו, כן, פעם אחת אני שתיתי, פעם אחת. הרב משאש זצ"ל כותב בתשובה, הוא הרב משאש היה צדיק, הוא לא החביא שום דבר, אז הוא כותב שמנהג אבותיו היה לא לשתות, הוא לא יודע למה, אני חושב שדיברתי איתו על זה, הוא מרוצה מכל המקורות שהבאתי לו, לא, אולי שתה, שתה בסוף. אומר, אני רואה הרב עובדיה, גואר בי, אז שאני עם רב עובדיה, אני שותה אחרי קורת הברית. ושאני למד, אני שותה בסוף. אני כתב את זה בתשובה, שמש ומגן. עם הרב עובדיה, אני שותה בעת, שותה בסוף. אז גם לי זה קרה פעם אחת. ואמר לי, הרב לוי נחום, אתם יודעים מי זה הרב לוי נחום? יש ספר נקרא שולחן לחם הפנים. שמעתם על הספר הזה? ספר נפלא של רב גאון, נפטר לפני 135 שנה, הרב יעקב רקח היה שמו. הוא היה הרב של טריפולי. בלוב, יש כאלה שחושבים שהם רק יודעים לעשות אוכל, הטריפוליטאים. אבל יש שם, מתברר שיש שם גם כמה תלמידי חיים חשובים. ספר נפלא, 30 כרכים על, על שולחן ארוך, 4 כרכי שולחן ארוך. אז הרב לוי נחום הוא מחותן שלנו, הוא מוציא לאור את הספרים הללו. זה סידור עוד אבינו חי, אתם מכירים סידור עוד אבינו חי. מתקן הרב נחום, את הספרים האלה של של שולחן לחם הפנים אף אחד לא קנה, והוא צריך פרלס נתקן, הוא מוציא סידור בנך וערבית, שחרית השלם, שחרית החסר, שלושה רגלים, שליח ציבור, זה בשביל להתפרנס, הוא מחכה שיותר להוציא גם שולחן לחם הפנים. הוא הוציא 5 כרכים ונגמר לו התקציב. אז הוא סיפר שבכתב יד, דיברתי איתו על זה פעם, הוא אומר שבכתב יד הרב רקח כותב ככה, שלא טוב לשתות אחרי קורת הברית. כי אתה פוגם את הכוס, ואז אתה אומר את השירה על היין. הרב קוק כן עשה ככה, רבותיי, אנחנו לא נחוק על הרב קוק. הרב קוק זצ"ל היה שותה אחרי קורת הברית, והוא חידש את זה בירושלים. הוא ביטל את המנהג הקדמון של האשכנזים. שהדרת, כותב, אני תמה למה לא שותים אחרי קורת הברית, למה זה לא הפסק? ככה הדרת. חותן שלו, הדרת. הוא היה רב של ירושלים ולא שינה את המנהג. הרב קוק לא שינה פה את המנהג בירושלים. אנחנו נמשיך בכל זאת את המנהג שלנו, יש בו מעלה גדולה. נראה לי יהודי צפון אפריקה, הם לא חושבים להפסק באפריקה לי. אומרים ברוך הוא ברוך שמו, לא מתרגשים, אומרים פיוטים בנשמע, לא מתרגשים כל כך מהנושא, אם זה קשור לעניין זה בסדר. אז שלא ילך ביחד אם מדבר בפסוק הדזימה. זאת לא כוונתנו, הדבר הזה. ברוך הוא ברוך שמו, הקוס של פרי הגפן. יש עוד מצב חשוב שצריכים לדעת, וזה קורה לי מדי פעם. המנהג הישן של הספרדים היה שאת כל השבע ברכות, שאת כל השבע ברכות אומר אותו אדם. המנהג הישן. אבל אחינו האשכנזים יש להם הרבה פוליטיקה. כיבודים, עניינים, אתה מבין, רבנים לא תן לו ברכה, גמרת איתו לכל החיים. כמו שאני זוכר, פעם אחת הלכתי באיזה ברית באמצע, הייתי צריך ללכת בחוף, היה בטוח אבי הבן שנעלבתי. למה? כי נתנו לי כיסא של אליהו ולא ברכות. לך תגיד, היינו חייבים, הייתי אמא, שהיינו חייבים ללכת. ואז כיבדו אותי בכיסא של אליהו, ואני חושב שאפילו אני שואל לו ברכות. היינו חייבים לרוץ. היה לנו משהו חירום, נכון? חייבים לרוץ. אנחנו מגיעים לשם, כאשר אבי הבן, כנצל, אולי לא היה לפי כבודי, שקיבלתי את כיסא של אליהו ולא את הברכות. אז זה שרבו הפוליטיקות בעולם. זה דבר שקשה להבין אותם. הבעיה ש... החידה, כתוב ככה, כתוב שלא צריך לעמוד שהרב מברך את הברכות בעלייה לתורה. יש לך נורא פורש, לא צריך. כשהוא הולך בדרך צריך לעמוד, אבל כשברך את הברכות לא צריך. אבל החידה אומר, כל מנהג שנהגו עם ישראל להוסיף לכבוד התורה, אז חייבים לנהג בו. אפילו שהוא לא מבין. עכשיו, עד שרבתה הפוליטיקה בעולם, זה הפך להיות עיקר, זה בלבל אותי כל הדברים הללו. אני אומר לאנשים, כל הדסטינתי לברית, רואים לי, אבל הרב, זה מברי את הברות, עשו לי טובה, תדניחו לי. גם הספרדים הייתם ככה. אז אומר, אבל מאז שאנחנו התארינו בחברה, כולם התארו בו בחברה, והעניינים של הכיבודים, יש תשובה של רבי עקיבא איגר, הוא אומר, אני שונא את התארים. אבל אני שונא את התארים, די כבר, כל אחד נותן לו רשימה, גדרתי על עצמי. לא, רבי עקיבא, אני שונא את התארים. אחר כך בא ארוך לנר, והשוט שלו אומר, תסתכל בשמת רבי עקיבא איגר, כמה הוא שונא את התארים. והחלטתי לא לכתוב הרבה תארים לכל אחד שאני מתכתב איתו, רק הרב הגאון וכו'. זה מי ששונא את, את התארים. טוב, בקיצור, מאז שרבתה הפוליטיקה בעולם, ויש אי נעימויות, ו... אני זוכר פעם היה המועל הירושלמי המפורסם, רבי יוסף וייסברג, אז פעם אחת הייתה איזה ברית מרכז הרב, ואז שמו לב שהיה איזה רב חשוב שלא קיבל כיבוד. אז יש עמידה לברכות, עמידה לברכות זה גם כיבוד טוב. אז הוא עצר באמצע ואמר, הרב הגאון זה וזה מכובד בעמידה לקריאת השם. זאת אומרת, יש אחד שמחזיק את התינוק בבוכן, ויש אחד שמחזיק שנותנים את השם. אגב, רואים רבי יוסף, זה שהוא לא העלה לדעתו להגיד שהרב מכובד בקריאת השם, זאת אומרת, למה לא מחלק גם את זה שאתה רוצה רק כיבודים? יש לך, יכול להיות שיש לך מהכיסא אל הכיסא, חי כיס, עמידה לברכות, הברכות, אתה יכול לחלק את העמידה לברכות לשניים, למה את הברכות לא תחלק לשניים? יהיה לך הברכה קודם, אחר כך אחד יגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו. מה רואים מזה? שזה חלק מהקידוש של ה... רואים שזה חלק מהקידוש של הכוס. ולמה אני אומר את כל הדבר הזה? כי, שלום עליכם, כי לפעמים, זה קשור לעניין הזה, לפעמים מכבדים מישהו בשתי ברכות ראשונות בחופה. עכשיו, פה יש הבדל גדול. האשכנזים לא שותים מכוס הברכה. המברך לא שותה מהכוס. אחר כך חתן וכלה. מה? רגע, רק שאני אגיד לך מה אני עושה. המברך לא
שותה.
האשכנזים לא שותים, והטעם הוא בגלל שהחתן וכלה יהיה מאוס ביניהם לשתות מהכוס שמישהו שתה, אז לא שותים ויש על זה פלפולים. למה? הרי זה בעיה לראות, ברכת ברכת הנהנים, צריך לשתות. יש דיון שלם על זה, רב חיים וכו'. אבל... הספרדים שותים. עכשיו, כיבדו אותך בשתי ברכות. כיבדו אותך בשתי ברכות ושנות. כלומר, בורא פרי הגפן שהכל ברא לכבודו. מה אתה עושה? אז אם אתה נמצא בחופה, שנגיד החתן הוא ספרדי, וגם מסדר קידושין הוא ספרדי, אז אתה יכול להישאר שם. זה מה שאני עושה בדרך כלל, ישר עד הסוף, ואחרי ברכה האחרונה, שביעית, לפני שהחתן וכלה שותים, מחזירים לך את הכוס, אתה שתה מהכוס, כן? אבל לא תמיד יעשו את זה. אז מה אתה עושה? אז אם נענע טיפה את הכוס, ושותה מהאצבע, הברכת בורא פרי הגפן. נכון, אתה צודק. כי בכוס של נישואין, הכוס היא לא מעיקר הדין. זה מנהג. בכוס של אירוסין זה מעיקר הדין. כוס נישואין זה מנהג. כיוון שזה מנהג, אז זה הדיון ברב חיים, שרב חיים אומר שאפילו זה מנהג, אבל זה הפך להיות כוס של מצווה. כל זה אני אומר לגבי, בגלל ההערה שלך, משה, לגבי הפגימה של הכוס, שהיא דווקא בפה ולא בהכנסת האצבע. עכשיו, הסעיף הזה הוא מסובך, כיוון שהוא אומר, צריך את כל הלכות כוס, והוא לא אומר מה עם הלכות כוס, זה בסימנים קפ"ג שם באור החיים, אז אני אתייחס פה לעוד שתי הלכות, תראו במשנה ברורה בסעיף קטן, מ"ד. השולחן ערוך אומר, כל מה שטעון, כלומר, כוס של קידוש, טעון, טעון כל מה שטעון כוס של ברכה. אז הוא אומר ככה, היינו שיהיה כוס שלם, ודיברנו כבר, יהיה מודח היטב מבפנים ובחוץ. ההלכה הזאת שמודח היטב מבפנים ובחוץ, אז צריך לדעת שיש בזה שלוש שיטות. יש שיטת השולחן ערוך שאומר שאם הכוס נקי לא צריך להדיח. וכך מנהג רוב הספרדים, שכוס נקייה לא שוטפים אותה. שטפת אותה לפני שבת. כל שצריך שטיפה והדחה, הכוונה, כוס שהיא לא נקייה, תשטוף אותה ותדיח אותה. לא שטעת השכן ערוך. וכך פוסק המשנה ברורה. המשנה ברורה אבל כותב שאם יש לה שטיפה מה להוסיף ברק, זאת אומרת, יש לה כוס שהיא נקייה, אבל השטייה תשביח אותה, למשל, כוס שישרה במדף משבת שעברה, הכוס הייתה במדף, ויש עליה טיפה אבק, והשטיפה תשביח אותה, אז גם כן צריך לשטוף. זה שטה נוספת. אבל אם היא יצאה מהמדיח, ארי שתפו אותה בצהריים, לא צריך לשטוף. יש את השלישית, שתת הארי. והארי אומר שגם כוס נקייה מבריקה צריכים שטיפה והדחה. וזה השתה של הבן ישחי והכף החיים הולכים בעקבותיה. כל אחד יש לו על מה לסמוך, ואל תעשו בעיות להורים שלכם. מה הסיבה? כי על פי הפשט אין איזה שום טעם לכאורה, כי המטרה של השטיפה זה כדי שיהיה נקי. נקי לא צריך עוד שטוף. זה על פי הפשט. על פי הכוונה, יין הולך עם מים. זה דין וזה רחמים. וצריך תמיד להסמיך את את הרחמים לדין. זה על פי הקבלה. אבל משה, אתה ראית פעם דבר כזה? שוטפים לפני. כן, רבי רחמים היה שוטף? תמיד היה מקביל לשטוף את הכל לפני ה...
אברהם,
שיבדל לחמים. כל אחד יעשה כמנהגו. על פי השכן ערוך, שכוס נקייה לא צריכה שליפה והדחה. פריק, מה? מה היה בסורסל? מה היה בסורסל? עוד נקודה, וגם זה לא כתוב פה, מזיגת היין. רבותיי, מה הטעם של מזיגת היין? על דרך הפשט, יין חי הוא יין שלא ראוי לשתייה. המזיגה זה כדי להכשיר אותו לשתייה. אם היין, היינות שלנו, יש שתי אפשרויות. או שזה מיץ ענבים, אני כבר אדבר על זה, רק שנייה. אבל היין שלנו כרמל מזרחי, מה היה לנו בברית של יהושע הראש? בברית של יהושע הראש. זה היה לא מזמן. אז הרב אמר, היה סנדק, לכבדו אותי בברכות. אז היה שם יין של יקווה אפרת. אז היית הרב אמר, מה מברכים על זה? שהכל לא בורא פרי הגפן. תקל ביין, התביישתי, אבל הגענו ל... כיבדו אותי הברכות, והרב אמר שם עם הילד על הברכיים, שיגיד לי מה לברך, אז הוא אמר, זה בעיה גדולה, תמצאו יין. אז הרב יאיר ככה אמר לו, מהר תביא יין. אז הוא הביא בקבוק יין פתוח, שקם במזרחי, אז אמרתי לרב אמר, פתוח, מה לעשות לך? אז נתנו דרשה שם. לא מכיר, אולי נגעו, אולי לא נגעו. אז הוא אמר, זה ספק ספק, כן. אבל כאילו אמר, עדיף את הולך על הקרמל מזרחי שספק. הוא אמר לי, אל תחוש, יש לו קול כזה, עמוק כזה. אל תחוש. ממש קול יפה יש לו. אז נדיר ככה בקצרת הנימוקים. אבל היין של יקבי אפרת, אם אתה מוזג אותו, אפילו אם אתה... הם כותבים שאפשר גם לדעת הבית יוסף, אבל שם את המים, אולי זה כבר לא יהיה יין, אי אפשר לדעת. זה צריך סכנה. אבל, זהירות. אבל נגיד יין כרמל מזרחי, אין שום סיבה למזוג אותו, כי אתה מוזג אותו, אתה פוגם בו. הוא נעשה פחות אותו. עכשיו, אבל על פי הקבלה, גם זה צריך. מדוע? כי צריך מים, צריך למתק את הדין. יש הבדל בין הפשט לבין הקבלה. כל אחד יעשה כמנהג אבותיו. אל תעשו בעיות למי שמתנהג לפי הפשט, לא בעיות לפי הקבלה. עכשיו, לגבי מיץ ענבים, יש פה מישהו שמוזג מיץ ענבים? אתה מוזג מיץ ענבים? אז לפי הרב אין, לפי חלק מהרבנים, מימיך לא קיימת מצוות קידוש. אם אתה מוזג מיץ ענבים. לא, מוזג, עמיקם. מוזג, אתה מוסיף מים למיץ ענבים?
שלוש טיפות
זה בסדר.
כמיליאן
זה בסדר. אבל המיץ ענבים, אתה מוסיף לו מים, אתה ממש הורס אותו. ניסתם פעם לשתות... גם ככה המיץ ענבים זה... לא, הם מפסטרים, זה הפסטור. זה הפסטור. זה מזיגה, זה יין המזיגה, יין שלך. בקיצור רבותיי, לגבי המזיגה אני מקווה שזה ברור, ואני יודעתי, מיץ ענבים, מי שותה מיץ ענבים, טוב, שלוש טיפות זה לא משמעותי. אבל מעבר לשלוש טיפות הללו... כן, כן, אבל מעבר לשלוש טיפות, מי שנוהג למזוג הרבה, במיץ ענבים זה צרה צורה וזה בעיה. כי המיץ ענבים יכול להיות שכל האיכות שלו בנויה זה שהוא טבעי, ואם הוא לא טבעי, יש הרבה פוסקים שאומרים שבכלל לא יוצאים בו ידי חובה.
אבל
מיץ ענבים הטבעי? לא.
כי הרמב״ם אומר...
לא. גם לרמב״ם לדעתי מפוסטר זה טוב, כי רק מומחה יכול להבחין בטעם. אבל זה מבושל, יש לו טעם אחר. יין?
לא.
לא. יין, כרמל מזרחי טוען שהוא לא פחות טוב מרמת הגולן, נכון? אז מה?
זה שרמת הגולן,
בסדר, אבל זה לא משמעותי, כרמל מזרחי עדיין יין חשוב בעולם, זוכה במדליות, מה לא בטבעי? לא, הוא לא אומר שהוא יותר טוב, המספר שניים תמיד אומר, אני לא פחות טוב. אני רק תואם ינות יכול להבדיל בין יין מפוסטר ויין לא מפוסטר. סתם יהודי פשוט, אני מקווה שאני צודק, רבותיי, גולי צרפת, אני מקווה שאני צודק בדבר הזה, שסתם אדם פשוט לא מבדיל, ולכן אני אומר שגם לפי הרמב״ם, העינות שלנו הם לא מבושלים. טוב, משה חי, בואו נמשיך רבותיי, רק רציתי לתמצת פה את ההלכות שעולות מהסעיף הזה, אז בואו נמשיך. סעיף י', אנחנו באמצע סעיף י'.
איך פוסים לדבר מלא? דיברנו בהתחלה.
מלא, ודאי לא נשפח, ודאי לא צריך מעגל. יש חלק עד הסוף, יש טיפה פחות. מה שאתה מבין, תעשה. באמצע סעיף י'. זה אומר, ויחולו מעומד. ואחר כך אומר בורא פרי הגפן, ואחר כך קידוש. האשכנזים אומרים הגפן חוץ מכמה חסידים שאומרים הגפן, והספרדים אומרים הגפן חוץ מכמה כיסא רחמים שאומרים הגפן. ככה זה הולך. תמשיכו להגיד הגפן. והאשכנזים ימשיכו להגיד הגפן. אל תהיו אשכנזים, אל תתחילו להיות כספרדים, והספרדים תתחילו להיות אשכנזים, כל אחד ימשיך במנהגו והכל יהיה בסדר. אני חוזר עוד פעם. אומר בורא פרי הגפן, אחר כך קידוש. אומר פה הרמ"א, הגה, יכול לעמוד בשעת הקידוש, יותר טוב לשב, נוהגים לשב, אף בשעה שאומר ויחולו, רק כשמתחילים, עומדים קצת לכבוד השם, כי מתחילים יום השישי ויחולו השמיים, נרמז השם בראשי תיבות. אנחנו עוסקים בסוגיה של האם צריך לעמוד בקידוש או לשבת. אני חושב שכל אחד יש לו מנהג בית אבא ברור, אבל צריך לרכז את כל האפשרויות, לדעתי יש בעצם ארבע אפשרויות בנושא הזה, לרכז את כל האפשרויות כדי לדעת אם אתה מגיע למקום אחר, לנהוג כמנהג המקום ולמה. השולחן ערוך, שימו לב, אומר שאומרים ויחולו מעומד. אחר כך אומר בורא פרי הגפן, אחר כך קידוש. למה אומרים ויחולו מעומד? תראו במשנה ברורה סיפרנו ימי, שהוא עדות על בריאת שמיים וארץ, ועדות בעניין מעומד. ואף על פי שאומרו בתפילה, חוזר ואומרו כדי להוציא בניו ובני ביתו. זה הטור. זו נקודה חשובה. בעצם, המקדש לא צריך לעמוד וויחולו, כי הוא כבר אמר וויחולו בתפילה. אבל להוציא בניו ובני ביתו... נכון. אז דעתי בנו בני ביתו, זה מה שאומר פה המשנה ברורה בשם הטור. והוכחנו שזו גם דעת השולחן ערוך, שבעצם יש רק ויחולו אחד. אתם זוכרים? יש רק ויחולו אחד. הויחולו היחידי שיש זה הויחולו של תפילת העמידה. למה אומרים ויחולו אחרי תפילת העמידה? בשביל יום טוב שחל להיות בשבת, שאז הם ויחולו בתפילת העמידה של ערבית, אלא אומרים אותו אחרי התפילה. למה אומרים ויחולו בקידוש? כדי להוציא בנו בני ביתו. בעצם יש אחד. אבל אילן, כל הדברים האלה הם משונים, לא שהם לא כתובים, אבל הם משונים מאוד. העדות הזו היא לא עדות בבית הדין, גם אין פה דיינים. מה? כן, שנשים יושבות. הנשים יושבות. גם אצל הנשים יושבות. אבל לא בגלל שהן פטורות מהדבר הזה. הן פטורות מויחולו? לא, אני חושב שכל העמידה היא לא נחוצה. זה רק אתה אומר, זה כמו עדות, אז אתה מתנהג כמו עדות. אישה שאין בה עדות יכולה לצאת לחובת העדות גם בישיבה. היא קשרה לעדות הזאת, אבל היא לא צריכה לעמוד. וגם אתה לא צריך לעמוד. אם תגיד קדוש בישיבה, מה יקרה? אבל נוהגים בכל זאת לעמוד כדי להתנהג כמו שאתה מעיד. אז זה אין טעם באישה, כי גם כשהיא לא מעידה אף פעם. אני מבין את הדבר הזה, חוזר עוד פעם. אבל בכל זאת עומדים, וגם בקדוש עומדים להוציא בניו ובני ביתו. אז אתה אומר שבני ביתו זה לא אנשותיו, זה הסוגיה. אבל יש רק ויכולו אחד עקרונית, זה דעת השולחן ערוך. הוכחנו את הדבר הזה. אתם זוכרים, אמרתי לכם אז, שמי שמעריך בתפילתו, לפי השולחן ערוך, לא צריך לסוף, לא צריך שניים, וגם לא צריך עשרה. יש מהאשכנזים שאומרים שכן, תראו למה, בגלל הרוקח הזה. וברוקח הזה בשם מדרש, וצריך לומר ויכולו ג' טעמים. אחד בתפילה, אחד אחר התפילה, ואחד על הכוס. יש מדרש יפה מאוד, מצאתי אותו, מדרש הגדול, שקשור לפרה אדומה. שפרה אדומה כתוב שלוש פעמים חוקה בפרה אדומה, וכנגד זה בשבת אומרים שלוש פעמים ויכולו, וזה קשור לפרה אדומה ולשבת, שהשבת זה הקדמה לפרה אדומה. פרה אדומה זה המדרגה של השמיני, שהכל טהור, ובשבת זה נקודת החיים. טוב, אז זה עוד סוגיה. כתבו האחרונים, ואם שכח לומר ויכולו בשעת קידוש, אומר באמצע נדל הכוס. בואו נחזור לשכן ערוך, שימו לב טוב טוב בשכן ערוך. אומר, ויכולו מעומד, אחר כך אומר ברור פרגפן, אחר כך קידוש. את הקידוש צריך לומר מעומד? כשאתה שכן ערוך, שרקת ויכולו אומרים מעומד, ואז אתה יושב. ככה אמר שם בשכן ערוך. נכון? הרי מה אומר, יכול לעמוד בשעת קידוש, זה הולך לפי השולחן ערוך. השולחן ערוך לא אמר שחייבים לשבת. אז אומר הרי מה, יכול לעמוד בשעת קידוש, אבל יותר טוב לשב. למה יותר טוב לשב? או, תראו את המשנה בצפן מבב, זה חשוב מאוד הדבר הזה, יותר טוב לשב, ובחיי גבנה מקרדפי קידוש במקום סעודה, מה שיושב במקום סעודתו בעת הקידוש. אז זה טעם ראשון שהביא אותו בית יוסף, שכיוון שהקידוש במקום סעודה, אז אם אתה יושב אתה מתחיל את הסעודה עם הקידוש, אם אתה עומד זה נראה יותר ארעי, לכן טוב יותר לשבת, אפשר גם לעמוד, אבל טוב יותר לשבת, זה טעם אחד. טעם שני, חן סכים והוא הגרא, מטעם אחר, וכיוון שאחד פותר חברו בעניין גביעות שקבעו יחד, או בישיבה מקרה גביעות, וכנע סימן קוף סמרזי, לפי דבריו גם השם צריכים לשבת. טוב לי זהו זה לכתחילה, יש תמרת בגן דעתו רק לכתחילה. אז טעם שני הוא, אדם מוציא את חברו, צריך שיהיה איזשהו קשר ביניהם, יושבים כולם כסביב לשולחן. וגם זה רק לכתחילה. בואו נחזור עוד פעם. רגע, מאיפה אתם זוכרים את ההלכה שצריכים לשבת? במשהו שקשור לקידוש. בהבדלה. הבדלה, שם המחלוק, שם הרמ"א אומר לעמוד, השולחן ערוך אומר לשבת, זה ברשת הדי ג'. למה הרמ"א אומר לעמוד בהבדלה, כך נוהגים אשכנזים, למה לעמוד? כי כשאתה מלווה את המלך, אז זה מעומד. כלומר, היה עדיף לשבת, אבל ליווי המלך בעמידה. והשולחן ערוך אומר לשבת בהבדלה. למה? אומר הבית יוסף ברשת הדי ג', כי אתה מוציא אנשים מידי חובה, אז תהיו ביחד. לכאורה יש סתירה בין הבדלה לקידוש, פה אתה אומר לעמוד, שם אתה אומר לשבת, מה התשובה?
לא.
אין סתירה. אמרתי לעמוד ויכולו, אבל בקידוש ובהבדלה יושבים. כך נראה דעת השולחן ערוך. בואו נסכם מה שיש לנו פה עד עכשיו. מה? אבל רק בברכות המצוות, רק בברכות המצוות, ולא בברכות הנהנים. אבל פה מה שגובל זה שאתה מוציא את האחרים מדי חובה, אחד, ובית המושג של קידוש במקום סעודה, שכן הקידוש הוא התחלת האוכל. אם כן רבותיי, בואו נראה. נכון מאוד. דעת הרמב״ם, אנחנו לא נוהגים ככה, אבל דעת הרמב״ם היא כזו, נכון, העירו מהדבר, מכאן רואים שזה רק התחילה כל הדבר הזה, רק עדיפות להיות יושב, רק עדיפות. עוד פעם נראה, סליחה רבותיי, בואו נסכם כדי שיהיה ברור מה קורה. דעת השולחן ערוך צריך לעמוד ויכולו, זה מה שכתוב, עומדים ויכולו. משמע, בקידוש עצמו, לא אמר, אבל בהבדלה אמר לשבת. אז כנראה יש גם בקידוש שיושבים. יש מנהג כזה היום בעם ישראל, לעמוד ויכולו לשבת בקידוש, יש דבר כזה? המנהג הזה כנראה לא קיים. מה? בכל הקידוש, כולל ויכולו. אבל כאלה שעומדים ויכולו יושבים בקידוש, כנראה שאין אף אחד כזה. הרי מה אומר? יותר טוב לשב, כבר יושבים כל הקידוש, נוהגים לשב, אף בשעה שעומדים ויכולו. רק כשמתחילים, עומדים קצת לכבוד השם, יום השישי. אז הייתם פעם, התארתם את המשפחה אשכנזי בשבת? אז בהחלט הרבה עושים ככה, ויושב כל הקידוש, אומר יום השישי ויכולו, עומד ככה. אתם עומדים? אתם חסידים.
עומדים ב... יושב
כדי לשתות. עומדים. אתה עומד?
בעיקר עומדים, בעיקר.
אתם מתפללים ספרד? שניכם. בסדר, אז עוד מעט נראה, אין פה מקור בכלל למילה הדבר הזה, לכאורה. יש בעצם פה שלוש אפשרויות. או שאתה עומד ויכולו יושב בקידוש אחרי זה, או שאתה יושב בכל הקידוש, זה הרי מה אומר יותר טוב, ויש עוד מנהג מעניין, שאומר יום השישי ויכולו השמיים, תעמוד לכבוד השם. הרבה אשכנזים כך עושים. חמיכה עומד ויושב, וכשהוא אומר הוא עושה את זה, לא עושה. זהו, אז... חמיכה מיהודי אלזס, כלומר זה מנהג יקים קדום, צערנו הרב, מהאחרונים שנשארו לנו. אבל התפשט המנהג אצל כל הספרדים שאני מכיר, לעמוד בכל הקידוש, והחסידים גם, וגם בישיבות. עומדים בקידוש. מאיפה זה בא? כמו שאתם רואים, אנחנו עונים פה, אין שיטה כזאת בכלל. מאיפה זה בא? מהארי. זה בא מהארי. זה דבר נפלא. בשער הכוונות, אני מכיר לכם פה בכף החיים, כתב שצריך לעמוד בשעת הקידוש. זה לשונו. מורי ז"ל, רבי חיים ויטל, אומר על הארי, היה נוהג לומר, כל הקידוש מעומד בשבת ויום טוב. ואחר כך יושב ותורם מן הכוס של קידוש. על פי הקבלה. למה? מה יש על פי הקבלה? קבל פני המלך. בעמידה, לכן בשבת בבוקר כן יושבי.
אבל
גם יום השישי, י' ה' לא, כן, זה שם השם. למדנו את זה כאן, מה שחלתי, תיקח ספר, תיקח ספר, אתה תראה את זה. יש כאלה
שמתחילים,
הוא אומר יום השישי, הרי מה?
אני ביחול ישר.
לא, 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 רק, לא, 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 משה חי, לא, אל תצטט דברים שאתה לא יודע, לא, רק בתפילה, אתה מתפלל, אבל בקידוש, כלום יום השישי.
בתפילה.
אבל אנחנו פה הלכות קידוש. המנהג ירושלים הוא לחלק בין התפילה לבין הקידוש, שבתפילה מתחילים ויחולו, ובקידוש מתחילים יום השישי ויחולו השמיים. אבל בקידוש כולם מתחילים יום השישי ויחולו השמיים. אז יש איזה דיון, פעם דיברתי על זה, היה פה שיעור, אתם זוכרים, שזה חצי פסוק, כל פסוק זה לא פסקי אחמן, אבל פסקינן, דיברנו לגבי על פי השם ביד משה, אתם זוכרים? על פי השם ביד משה זה התוניסאים, האלג'יראים והאשכנזים, שאומרים בברכות התורה על פי השם ביד משה, וזה חצי פסוק, כתוב על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו את משויות, השם שמרו, כל אשר ציווה השם ביד משה, על פי השם ביד משה. והם חותכים את הפסוק, והרב ציודה, שהיה אשכנזי, הפסיק, והיה אומר, כל הפסוק ככל, על פי השם יישאו, כדי לא להגיד חצי פסוק, ופה יש לנו פה בעיה, כי כן נגיד חצי פסוק, לא נגיד חצי פסוק, אנחנו מתאחדים בתורת אמת, נתן לנו את זה, אחרי ה... כל אחד אומר על פי השם, זה בסדר. יש בעיה עם על פי השם. זה חצי פסוק. ועוד התוניסאים, יש להם איזה פיוט חדש, אין להם הרבה. אז יש להם איזה פירוש, על פי השם ביד משה, על פי השם ביד משה. זה קצת גם בעיה לכפול את... זה נראה לי משהו מודרני, אריק. מה? מה לא? על פי השם ביד משה, על פי השם ביד משה, תורת אמת. זה... לא, זה מנדרין, זה מנדרין. זה מנהג חדש, מודרני, וגם בו קצת בעיה לכפול שם... על פי השם פעמיים, הכל מותר. למעשה הכל מותר, וישראל קדושים, וימשיכו במנהגים שלהם, הכל בסדר. רבותיי, אם כן... כן, אז הטעם הוא בגלל שנשים, כל זה שצריכים לעמוד... עוד פעם, יש כאן. יש הארי, שימו לב, יש הארי. לפי הארי, נראה לי שהטעם של העמידה בקידוש הוא בכלל לקבל פני המלך. וזה בכלל חשבון אחר. אבל עכשיו אנחנו עוברים לדון על פי הפשט. על פי הפשט, למה צריך לעמוד בקידוש? כי מי שמעיד צריך לעמוד. איפה הבדים? למה אתה חושב שצריך לעמוד? איפה הדיינים? כל זה רק בא בשביל לעורר אותך. להבין שאתה מעיד. אבל אישה היא אף פעם לא מעידה. לכן היא לא עומדת, אבל היא עדיין יוצאת את רחובת קידוש גם בישיבה. וגם אתה עקרונית יכול לצאת את רחובת קידוש בישיבה מקר הדין.
אבל אם אני מקדשת לבית, אני מקדשת לבית.
בישיבה. גם בישיבה. אתה גם יכול לשבת עקרונית, רק נוהגים לעמוד כדי לחזק את ההכרה שאתה, שאתה, שאתה מעיד. אבל אם תעשה את זה בישיבה, לא יקרה כלום. נפקא מינה, אם הלכת לחמיב של אברהם, או התארחת את הקרובים שלך האשכנזים, זה קורה לי. הם אומרים קדוש בישיבה, אז מה אנחנו צריכים לשגע אותם? אני יושב איתם. אני גם מוכן איתו ידיים, אין שום בעיה, גם מוכן. נכון, כן, האלטרנטיבה זה לעשות קידוש לעצמך, ברור. כן, זה ברור. אם הוא יושב ואתה עומד, זה גם בעיה. תראו את ההלכה החשובה שהמשנה ברורה מחדשת. עוד פעם, למה הרמ"א היה חשוב לו שישבו בקידוש? הרמ"א אומר שצריך לשבת בקידוש, כלומר, חולק על הארי. למה היה חשוב שישבו בקידוש? בגלל שכשאתה מוציא אחד את השני ידי חובה, צריכים להיות קבועים ביחד, לכתחילה. אבל תראו מה משנה בו אומר, בסוף סעיף קטן מבב, על כל פנים, יש לכם חמש שורות מלמטה. על כל פנים, צריך להיזהר, שיקבעו השורים עצמם יחד בית הקידוש כדי לשאת, ולא יהיו מפוזרים ופורדים והולכים אחדנה ואחדנה, זה לא מקרה קביעות כלל. וזו הלכה חשובה מאוד. כי אתה עושה קידוש, והילדים יזכרו ששכחת את החלה על הפלטה. על הפלטה. אז באמת שאתה עושה קידוש, הבת שלך הגדולה רצה להביא את החלה מהפלטה, ואתה ממשיך. אולי לא יצא ידי חובת קידוש. כי כל המחלוקת היא רק אם צריך לשבת, או אפשר לעמוד ליד השולחן. אבל אם החבר'ה מטיילים בבית וקולטים איזה ברכה באוזניים, ויוצאים בידי חובה, זה לא קביעות. הם לא מחוברים. אותו דבר בישיבות בהבדלה. בישיבות בהבדלה יש מנהג, אם אתם זוכרים, שכשהמבדיל מבדיל כולם מתכווצים מסביבו. זה מגיע מכאן. כי הרי אתה מבדיל בבית המדרש, כל שיש 100, 200, 300 איש שיוצאים את רחובת הבדלה. מה מחבר את האנשים האלה ביחד? אז הם מתחברים ביחד כדי לצאת את רחובה. אבל אם כל אחד יושב בפינתו או עומד אחרי הדלת, לפי המשנבורה אולי לא יצא את רחובה. יכול להיות. אני מבין את המנהג הזה שצריך לעשות זה משהו, כמו לשבת מסביב לאותו שולחן, או לעמוד מסביב לאותו שולחן, אז גם איכשהו לעמוד מסביב למבדיל ולא להיות בפינה שלך. אבל אני אומר, מה שקורה לפעמים במשפחות, נדמה לי שזה קורה. אני רואה, לא כולם פה יש להם ילדים גדולים, אבל זה קורה שהילדים מסתובבים באמצע הקידוש, זה ממש בעיה. כן, בואו נמשיך. שורה האחרונה. רוצה להעיר עוד דבר חשובה. האם יש קשר בין ויחולו לבין הקידוש? זה שני נושאים. על דרך הפשט. ויחולו זה להעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם משעמים ושבת ביום השביעי. וקידוש זה קידוש. אמנם השכון ערוך, אתם רואים, בסעיף י' מה שקראנו עכשיו, השכון ערוך אומר ויחולו מאומן, אחר כך אומר בורא פרי גפן, אחר כך קידוש. אבל אתם שמים לב, ללשון השולחן ערוך אומר ויחולו, אחר כך בורא פרי הגפן, אחר כך קידוש. זאת אומרת, הוא לא קורא לויחולו קידוש. יש ויחולו ויש קידוש. למה צריך להגיד ויחולו לפני הקידוש? מה זה ברור. קודם כל אתה מעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם משעמים בשבת ביום השביעי, שזה הדבר הראשון שצריכים לעשות בשבת, ומתוך כך אתה מקדש את השבת. צודק משה. למה אמרו שלום עליכם קודם? טוב, שלום עליכם קודם זה כמלאכים איתך, זה בעיה. דרך ארץ. דרך ארץ. כן. כי זה בעיה. תראה, יש פה בעיה עם המלאכים. זה לא בטוח שהם כך רוצים להישאר. תלוי במצב שלנו. הרי יש דנו על הצאתכם לשלום, בנוסח השניאדי הצאתכם לשלום, זאת אומרת אל תשארו פה, לא רוצה להסתבך, צאתכם לשלום. אבל הספרדים אומרים בצאתכם לשלום, יש הבדל גדול. יש כאלה שאומרים בכלל זה נראה לי קצת הפוך, זה מקטרג. אבל בצאתכם הכוונה תשקלו את העניינים, יתר רוצה להישאר פה או לא. זה לגבי המלאכים. לכן קודם כל צריך להתייחסות למלאכים. מה אם יש את חיל? בר יוחאי. למה הכניסו, זה לא כל הספרדים, חלק, למה הכניסו את בר יוחאי לפני הקידוש? לא, ויהיה רבה, ואז אומר בשבחי, זה הכנה לקידוש. זה אתה מתכונן, זה במובק, התכוננות לקידוש. רק בר יוחאי, למה הוא נכנס שם? לא כולם שמים, מעטים שמים את זה לפני הקידוש. מרוקו ספרד. מרוקו ספרד. לפני הקידוש. זו שאלה. הם לא יודעים כמקובלים מרוקו ספרד, הם לא מצטיינים בתחום הזה.
אני אמר לי שהם אמורים גם בתפילה.
בר יוחאי, בתפילה לת. נכון, תפילה לת במרוקו, היו אומרים, וגם קונסטנטין. בר יוחאי, בתפילת ערבית. חלק.
בר יוחאי
יש... חייך, חייך. זה שם, שעטנז. רבותיי, בואו נחזור לעניין לפני... אנחנו פה מקבץ איתך מו ישראל, כל הגביות פה עוברות על השולחן, מה אתה אומר?
החשש שזה פחה בתפילה, זה
פחה
כאילו, זה לא
מבעיית כלום,
זה
מין, ברוך
חדש,
חדש השבת. ברור, ברור. רגע, פה התריס פה דעתי, למה אותי לומר את כל זה? שמי שלא אמר ויחולו משום מה, אז לוקח כוס, אומר רק ויחולו וזה. למה צריך לעשות ויחולו על הכוס? לכאורה לא צריך כמו ויחולו בתפילה, אבל אם צריך שלוש פעמים עצמיות ויחולו, אז צריך לשבח את השם על הכוס באמירת ויחולו. אולי גם לא צריך כוס, אני מסכים לזה. אבל אפשר להגיד, מי שלא אמר, מי שיצטרך את הסדר, לא כך טוב. אבל זה לא שהוא איבד. הקידוש זה קידוש, ויחולו, אגב, ויחולו זה לא עברית, ויחולו. יש שם דגש בלמד, והמעריך שנקרא באשכנזית מרחה, הוא נמצא בלמד, אז ויחולו. אז ויחולו אומר לחוד. איך זה בישיבות? כל אלה שמתעכבים בתפילה אומרים, רוצה להגיד ויחולו. אתה יודע, זה קצת הפריע לי, הוא כזה מדקדק בתפילתו, אבל לא יודע להגיד ויחולו, או ויחולו. אם אנחנו מעריכים בתפילה, אז זה לא יודע שויחולו זה ויחולו. טוב, בואו נסיים פה את הסעיף הזה. כשמתחיל, יש לכם באמצע הרמה? אני רוצה להגיד לכם משהו, זה מאוד חשוב מה שאנחנו לומדים, כי אנחנו עושים את עבודתנו מצוות השם מלומדה. זה טוב, מה שאבא שלי עשה אני עושה, אבל כל דבר יש לו משמעות, על פי הפשט, על פי הסוד. כל דבר יש לו, הוא לא במקרה מגיע, אדם צריך לחנך את בני ביתו, עכשיו אנחנו מעידים, עומדים משום עדות, אחר כך אנחנו בקידוש ממשיכים לעמוד, זה על פי הקבלה, לקבל פני המלך, כל דבר יש לו משמעות. וכשמתחיל, אומר הרמ"א, ייתן עיניו בנרות. ובשעת קידוש, בקודש ברכה, לכן נראה לי. זה חידוש לרמ"א, אני רוצה להזהיר פה את הרקע לדבר הזה. כשאדם מברך צריך להסתכל בכוס. יכול להיות שהוא מחזיק את הכוס והוא ככה. תסתכל בכוס. למה אתה מסתכל בכוס? אבל מה? לא, אני מאדם שברך גם ברכת המילה, גם ברכות הנישואין והאירוסין. כל המצבים האלה, לתת עיניו בכוס. למה? בורא פרט, לא בשעת הברכה. לא בשעת הברכה. בורא פרט, אתה צריך להסתכל, לראות, ואז אתה יכול לברך. אבל בכושר ברכה, אחת מההלכות של כושר ברכה זה שצריך לתת עיניו בכוס. והטעם הוא, זה משמח. אדם שם כוס על השולחן, הוא כבר נעשה... לא, יתרוג בהבדלה זה משהו אחר, זה חשבון אחר. אדם שם כוס... הנקודה היא, אין אומרים שירה אלא על היין. אדם שאומר שירה על היין נעשה שמח. דיברנו על זה פעם, שאנחנו לא כאלה, אני שותה כוס יין מחזיק את הראש אחרי זה. זה ממש צרה צורה, הדבר הזה. כל פעם ש... אחר כך, מישהו פה אמר לי בשיר שצריך חי לאכול משהו. אז מאז אני מנסה לאכול... יום חמישי שעבר הייתה חתונה שמישהו בחומה, אז גם קיבלו אותי בבורא פרט גפן, ושעתיתי הייתי צריך לרוץ חתונה אחרת, כל האוטובוס החזקתי את צדעי. אני לא מאומן בשתייה. או שהייתי צריך להתאמן בשתייה, או שצריכים לעבור למיץ ענבים. אבל המצב הנורמלי הוא, רבותיי, אמר לי זה תמיד חכם אחד, אמר לי, תשמע, דיברתי איתו על זה, העניין הזה שהיום היין, יש הרבה אנשים שלא משמח אותם, מי שלא נולד בצרפת, והוא הגיע לארץ, כמוני, בגיל צעיר, זה לא אומנותו באחי, הוא שותה מיץ ענבים, אלא אם כן הוא עם אבא שלו, אוי ואבוי לי, כשאבא שלי מגיע, כל המיץ ענבים מתחבא, ואז שותה קידוש המיץ ענבים, אגיד לי, איזה ביזיון הדבר הזה, מה זה קידוש המיץ ענבים? תעשה על מים, כמו שבת. אבל אנחנו לא הורגלנו בדברים הללו. עכשיו, דיברתי עם תלמיד חכם, אמר לי, תשמע, אני אגיד לך, אני גם לא אוהב יין. אבל כשאני רואה את כל שכרמי מזרחי, אני רואה את הענבים של ארץ ישראל, ואני נזכר בברון רוטשילד, וכמה השקיעו בזיכרון יעקב כדי לגדל כרמים, וכמה יין יש היום, אני אעשה שמח, אני אעשה מאושר. הוא רואה את הכוס הזאת של הכרמי מזרחי, לא נדע, רמת הגולן. הוא אעשה מאושר, הוא שותה, הוא נהנה מכל כוס, מה זה איש צדיק? זה איש צדיק, נהנה מכל כוס, אמר, זה טעים לו, כרמי מזרחי, זה נספג אצלו באיברים, והוא יחזקאל, אתם ערי ישראל, אנפכם תיסו, פיריכם תיתנו לעמי ישראל, קרבו לבוא, הוא נהנה, זה רובן, זה רבי יעקב לבנון, רבי יעקב לבנון, הוא נהנה מהדבר הזה. טוב, זה אנשים באמת מיוחדים. אבל היה אמור להיות מצב כזה שדם נותנים על זה כוסית, הוא נעשה שמח, לא מתהולל. שמח שמחה של מצווה. ולכן, זה סותר את המבט הרגיל. אדם נותנים לכוס שלהם, נעשה כזה רציני. נכון, נעשה כזה רציני. הכוס מפריע לו, צריך להתרכז, כי הוא עושה את הכוס. הרכובותיו, דם את ענק שהמסכן נתנו לו כוס. והוא, לא, תהיה שמח. לא, נצורה אחרת של מצווה, תחזיק את הכוס. יין טוב, משמח אלוהים האנשים, אתה מזרח בשמחה את הברכה, אני כזה חמור סבר. אני אומר את זה, אבל אני לא כזה, זאת אומרת, אני כאן שרי עליו כזה חמור סבר, אולי כשאני אוהב את היין, אני צריך כנראה אבא אטליה, אתה גם חושב עוד מה תצא משתת את זה. אז סתם ככה יהודי, הוא מחזיק כוח של יין, הוא מברר בשמחה. לכן ההלכה נצטר לתת את עיניו בכוס. הרב, זה הלכה, רואים שילדים
היו שותים יין. זה מובן למה...
כן, כן, כן. תראה, זה היה המשקה שלהם. פעם זה היה המשקה, זה לא היה משקאות קלים. לא היה סוכר בכלל. הרי לא היה סוכר. סוכר זה המצאה של משהו, מאז גילו את אמריקה, אני חושב. לא היה סוכר. הגמרא אומרת שהאבל אסור לו להשתכר. אבל מותר לו לשתות יין כדי לשרות אכילה שבמאב. הוא אכל לכלכו בלי יין להעביר את האוכל בין מנה למנה. אז מותר לו לשתות יין לשרות אכילה שבמאב. לשרות אכילה שבמאב. נכון, 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 נכון מאוד. אנחנו היום, אין לנו גוף, אנחנו לא... אנחנו צריכים להיות או נזירים גמורים, אם נתחיל לשתות, השם מרחם עלינו. אז לכן צריך, רגע, אני רק מסביר את הרקע, צריך לתת את עיניו בכוס. מצד שני כתוב שמי שמסתכל בנרות זה מחזיר את מאור עיניו של האדם, פייה גסה, נוטלת אחד מחמש מאות. ולכן הרמה פה עושה פשרה, שכשאתה מתחיל בויחולו, אתה נותן עיניך בנרות, ובשעת הקידוש זה כוס של ברכה, זה הרמה, בסדר? אני לא זוכר דבר כזה, אבל נסתכל. אם יש, זה כתוב פה. לא מזכיר פה. לא מזכיר פה. אבל תראו, המשנה ברורה מאיר, ותראו, אתם רואים סעיף קטן ממחת? ייתן אב בנר, הוא סגולת רפואה לעיניים שקראו על ידי פסיעה גסה, מי הוא? אין מדקדקים בזה כל כך. ונראה לי שזה נכון שכבר לא עושים את זה. אבל כן בכוס. בכוס כן צריך להסתכל.
בנרות?
מישהו פה מסתכל בנרות?
כן.
בית אבא אבל, או שזה לימדו אתכם בישיבה או משהו כזה?
חמילה.
חמיכה הוא לא אורגינלי, הוא לקח מנהגים המון חדשים.
הוא לא לקח מנהגים חדשים, הכל מהזוהר,
תדע. זה מה שהתכוונתי חדשים. מישהו פה מסתכל בנרות? כן? אבל בית האבא שלך מסתכל על זה? לא. אני חושב שלא נוהגים להסתכל בנרות, כי אני חושב שגם לא יודעים איך פסיעה גסה היום. זה לא כמו פעם, פעם שהם היו מלאי כוחות, היו הולכים פסיעה גסה, אלא אין בעוד בעיניים. היום זה כבר לא, זה לא אותו דבר.
אנחנו הולכים לנחת.
אז זה כבר לא משפיע, התרגלנו. זה כמו אחד שרגיל לקחת אנטיביוטיקה, זה לא, הוא לא נחלש מזה. אני כל מקום, זה חידוש לרמה הדבר הזה, ואין לו מקור בקבלה, ומרן השולחן ערוך לא מזכיר אותו להסתכל בנרות. זה כתוב בגמרא שזה טוב להסתכל בנרות, אבל לא כתוב להסתכל בנרות של קידוש. אתה מסתכל בנרות, מה? אתה לא תראה את הנרות, נרות שבת? אז אני כל מקום, כל אחד עושה כמנהגו, אין שום בעיה בזה, מי שעושה בסדר גמור. טוב, ברוכים תהיו. שכחתי להגיד משהו, רק רגע, רגע, סליחה שנייה, יש פה דבר נפלא בבית יוסף לגבי למה בשבת בקידוש לא אומרים כי באנו ובחרת ואותנו קידשת. האשכנזים אומרים, נכון? לא כולם אומרים באשכנזים? אבל אצל הספרדים אין, ובחג כן אומרים. באמת זה קשה לתפילה גם, שבחג אומרים אותם חרטנו ובשבת לא. יש פה דבר מדהים בספר אורחות חיים. אורחות חיים זה אחד הראשונים, הרעה, אמרתי לכם פעם, הישראלים קוראים לו הרעה מילוניל. בעצם זה לינל, זה מקום בצרפת, נקרא לינל. והראשונים קוראים לזה בקעת יריחו. למה בקעת יריחו? כי לין בצרפתית זה ירח. מה הוא גר בירח? יריחו. בראשונים קוראים לזה בקעת יריחו, היה גר בקעת יריחו. אז מה? אז זה שטוח כזה?
שטוח.
מחורת. מחורת. אז הוא אומר ככה, הרעה המילונית אומר ששבת קדמה למתן תורה, כי במראה שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, כבר הייתה שבת. יוצא שעוד לפני שהוא שלמה הבחירה, כלומר, הבחירה הוא שלמה במתן תורה, הבחירה התחילה לאברהם אבינו, אבל הוא שלמה במתן תורה. עוד לפני שהוא שלמה הבחירה, כבר הייתה שבת בעולם. באיזה מידה, השבת קודמת לבחירת ישראל. אז רוצים להדגיש את זה בקידוש, שעדיין לא בחר בנו, בחר, אבל לא גמר לבחור בנו, ובכל זאת כבר נתן לנו את השבת. חשוב לנו להזכיר שהשבת הייתה לפני מתן תורה, זה החשבון. ולכן לא אומרים כי בנו בחרת, אבל החגים זה רק ממתן תורה. כי האמת היא, להזכיר את מראה זה דבר מוזר, כי הרי אחר כך נצטבו על השבת עוד פעם בעשרת הדיברות, וזה לכאורה ביטל את מראה. השאלה אם מזכירים את מראה גם בזמן הזה אחרי שניתנה תורה.